טוב, שלום רבותיי, אנחנו הגענו למשל במוסר אביך פרק ב', סוף פסקה א', בהרצאה הזאת זה בעמוד כ"ה, הספר הגדול זה בעמוד כ"ה, שורה עשירית מלמעלה. והדבר הפרטי באדם נלמד הוא מהכלל כולו. וכאן בעצם הגענו. מה בעצם עסקנו בפעמים הקודמות? שהאדם הוא יצור פורח, הפריחה שלו צריכה להופיע מתוך נקודת המקור, ואז כשהוא מתחבר לנקודת מקורו, קרי נשמתו, אז כוחות השכל, הנפש והגוף פורחים כראוי, ואם הם לא יצאו מנקודת המקור, קרי האדם חסר, חוטא, אז הוא צריך להחזיר את הקווים המתפשטים לנקודת המקור שלהם. הזמן הזה שבהם באופן יחסי הקווים חוזרים לנקודת המקור שלהם, הוא מרגיש צער, הוא מרגיש דקות, הוא מרגיש רפיון, הוא מרגיש צמצום, הוא מרגיש קיבוץ, ולאט לאט, אחרי התהליך שהוא עובר, אז הוא מתחיל לפרוח מחדש. אומר הרב, המשל הזה, שהוא משל כינוס הכוחות אל נקודת המקור שלהם, ומשם יוצאים החוצה, המשל הזה שנמצא, או ההדרכה הזאת, שקיימת בפרט, בהלכות היחיד, היא נלמדת מההתנהגות או מההתנהלות שהקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם בכלל. כלומר, אני אומר את זה במילים אחרות. מה הקדוש ברוך הוא מתנהג כך עם העולם? אף אתה, אף אני, התנהג כך עם עצמך. מהו רחום אף אתה רחום? מהו חנון אף אתה חנון? מהו נוקם אף אתה נוקם? מהו כועס אף אתה כועס וכו'. מהו מנהיג כך את עולמו? אף אתה, האדם הפרטי, תנהיג כך את עולמך, את כוחותיך, את אישיותך. אז בואו נראה את הפסקה הזאת. והדבר הפרטי באדם נלמד הוא מהכלל כולו. שלימדנו החסיד רבי משה חיים נוצתו זיכרונו לברכה, בפירושו להידרא רבה מעניין המבול ותיבת נוח, שדומה לו היה ההידרא דרשב"י עליו השלום, שהתיקונים נתקנו בפנים ההידרא, כמו שנתקן העולם כולו על ידי גידול בעלי החיים והספקת מזונם בתוך התיבה. רק לא היה אפשר להתפשט בעולם, מצד שמידת הדין גרמה שיהיה מבול על פני כל הארץ, לחלות פשע ולהתם חטאת. וכמו כן, התיקונים הגדולים של מאורות הקדושה, לא היה אפשר שיתפשטו בעולם, מפני טיפשות לב אנשי העולם, על ידי זוהמת מעשים רעים ותשוקות דמיוניות, אבל כשיושלם העולם, יצאו חופשי מהמאסר. וכן כשיושלם הגוף, יצאו חופשי אותם הכוחות. נתקדם עוד טיפה, נראה את כל התמונה. והנה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחוכמה, והכין בטבעו כוחות לתשובה, כיוון שהתשובה הקדמה לבריאת העולם. על כן שולט הוא בנפשו לכנוס אליו כוחותיו. אבל הכינוס הזה מורגש בלב בתור עיצבון, ובשכל בלחץ וקוצר רוח. אבל לא זהו התכלית. רק במשך התיקון צריך האדם לנסות כוחותיו, אולי יוכל לשלח חופשי, ויעבדו עבודת השם יתברך ביתר שאת. כי אי אפשר לתלמוד תורה להתרחב ולרדת אל עומק החוכמה האמיתית ולעשות טוב וישר בפעולות גדולות, כי אם בנפש מלאה אומץ ורוח גבורה ללכת ברוחבה בלתי מאוסרת. והוא עניין שילוח העורב והיונה, ששלח נוח מהטבע. שימצא האדם בנפשו דרכים, שיוכל לנסות כוחותיו בדבר שלא יהיה חשש הפסד וסכנה. כמו נוח, ששלח מעופפים שכנפיהם מגינות עליהם ממי המבול. וכשיראה שהקלקול לא נתקן לגמרי, יאסוף אותם אל תיבתו, עד שידע כי חרבה פני הארץ, חרבה כלומר יבשה פני הארץ, ואז יתיישב הרבה, עד שימצא בעצמו שמצד כבודו של הקדוש ברוך הוא וקיום תורתו, ראוי לו לחופש. וזהו דוגמת מאמר השם יתברך לנוח, צא מן התיבה. מופלא ביותר. הקטע הזה באמת הוא קטע יסודי ביותר, ממש, מופלא. בואו רגע נעשה סדר. אנחנו יודעים שהעולם בעצם, אפשר לומר, עבר כמה תקופות. בואו נסדר באופן מאוד מאוד, מאוד כללי את העולם, את ההיסטוריה העולמית. התקופה הראשונה היא ביום השישי, או מבריאת העולם ביום הראשון, עד יום שישי לפני שבת, כשכל הבריאה נבראה, הוא בשיאה האדם הראשון ביום השישי, והוא נמצא בגן עדן לפני החטא. זה עולם, נקרא לו שלב א'. עולם שלב ב', זה אחרי שאדם הראשון חטא, וגורש מגן עדן, והגיע לעולם הזה, ואז העולם מתנהל כ-1600 שנה, עד נוח, עד המבול. זה שלב ב' של העולם. שלב ג' של העולם, זה החרבת העולם, חוץ מהטבעה של נוח, שכוללת בקרבה את התמצית של כל הבריאה. שלב ד' זה אחרי שהכל חרב, ונוח מקבל ציווי, צא מן הטבעה, הוא יוצא מן הטבעה ובונה עולם חדש. יוצא לפי זה, שהיציאה של נוח מהטבעה, יש לה דמיון ליציאה של אדם הראשון מגן עדן. כלומר, הטבעה של נוח זה איזשהו גן עדן של אדם הראשון. נגיד זה אולי בצורה אחרת. נוח הוא בעצם אדם הראשון שלב ב' של ההיסטוריה. זה נוח. מה? גם נוח גורש מהעולם. תכף נעשה את החשבון. תכף ננסה להסתכל על התמונה בצורה כוללת. אבל קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על התקופה שנקראת אדם הראשון, כלומר אדם הראשון לפני החטא, ואדם הראשון אחרי החטא, ואנחנו מסתכלים על התקופה של החורבן של העולם אחרי שאדם הראשון אחרי החטא גורש מגן עדן, ולא רק שלא הצליח לעמוד במשימה שנקראת גן עדן, לא הצליח לעמוד במשימה שנקראת עולם, ולכן העולם הזה היה צריך לחרב. ואז נוח נכנס אל הטבע, ואז שוב פעם, יש לנו איזה מין נוח בטבע, ואחרי זה נוח מחוץ לטבע, בעולם. כלומר, יש איזושהי הקבלה מאוד מעניין לעשות, מי שרוצה, נחמה ליבוביץ' בפירוש של הספר בראשית, עשתה איזושהי השוואה ראשונית לפחות, השוואה בין הציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה את נוח, לציוויים שהקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון. למשל, סתם שאלה. מצוות פרו ורבו. פרו ורבו. היא לא רק מצווה להעמיד תולדות, להביא ילדים לעולם. היא מצווה כללית, לפתח, להפריח את העולם, לפרות ולרבות. אמרנו הרבה פעמים, פרו מלשון פרי, איכות, ורבו מלשון הרבה כמות. הציווי לפרות ולרבות, מאיפה הוא נלמד? מאדם הראשון או מנוח? מפרו ורבו שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם, או מפרו ורבו שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח? אוקיי. סוגיה שלמה. לא פשוט, סוגיה. יש מחלוקת בפוסקים, מחלוקת אדירה עם נפקא מינה דרך אגב. אז מה אנחנו רואים בכל אופן? שאדם הראשון ונוח, יש בהם איזושהי הקבלה. גן עדן והטבע, יש ביניהם איזושהי הקבלה. המצב של אדם הראשון בגן עדן, המצב של נוח בטבע, יש בין שני המצבים האלה הקבלה. המצב של אדם הראשון כשגורש מגן עדן לעולם הזה, וכשנוח יצא מן הטבע, יש בין שתי המציאות האלה הקבלה. עכשיו בואו נעשה סדר. עד לכאן פחות או יותר תמונה כוללת. עכשיו נעשה סדר. בואו נעשה סדר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא עולם שכולל מדרגות חיים שונות. דומם, צומח, חי, אדם. בסדר. אדם הראשון כולל בקרבו את כל הכוחות. מצד אחד, יש בו כוח הדומם. ארי היה למשל דוגמה, הוא נברא מהאפר. פשט. ב' יש בו כוח הצמיחה. ארי היה שהוא גדל. עולם אדם הראשון לא גדל. הוא נברא כפי שאדם בוגר כן עומד על עצמו. אבל בכל אופן יש בו איזושהי התפתחות של צמיחה, אם מדובר על איברים או על שערות, כן או משהו כזה, וגם אם נאמר שלא, כי בגן עדן זה לא הייתה המציאות, אבל מבחינה מסוימת, אני אומר משפט לא נכון רק כדי להסביר, אדם הראשון הוא שם בגן עדן, ואם נסכים עם מה שלימדה אותנו הגן עדן, שגן עדן זה עצים וצמחים וכו', אז הקדוש ברוך הוא יפגיש את אדם הראשון עם עולם הצומח. בין אם הצומח הזה נמצא בו, בין אם הצומח הזה נמצא בחוץ. שלב ג', האדם גם חי, הוא בעל חיים, יש לו חיים. גם הקדוש ברוך הוא ביקש מהאדם הראשון לקרוא שמות לבעלי החיים. כלומר, לך תתחבר לחי. ומדרגה רביעית, האדם בעצמו הוא מדבר. הוא אנוש, הוא בן אנוש. יוצא שהאדם בקרבו, הוא בעצם כולל את כל כוחות החיים של הבריאה. לכן האדם נקרא עולם קטן. כי האדם בעצם הוא עולם קטן שכולל את כל הכוחות. דרך אגב, סוגריים, כי זה נושא רחב מאוד ועמוק מאוד, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותה. מה פשט הפסוק? ויברא אלוהים את האדם, אלוהים ברא בריאה שנקראת אדם, נקופס לספר, שכולל את שני צדדים זכר ונקבה, והאדם הזה נברא בדומה לאלוהים, בצלמו. נכון שצלמנו ודמותנו זה שני דברים, צלם ודמות זה שניים, אבל נסביר שבצלמו זה בדומה לו. יש משהו דומה באדם לאלוהים. נו, אז הפסוק היה צריך להיות כתוב כך, ויברא אלוהים את האדם כדומה לאלוהים, בצלמו, זכר ונקבה ברא אותה. למה הפסוק מוסיף באמצע עוד משהו? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. המילה בצלם אלוהים היא מיותר, המילים בצלם אלוהים ברא אותו מיותרות. אמרת בצלמו. מה צריך בצלם אלוהים? תשובה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זה כותרת כללית. יש דמיון בין האדם לבין אלוהים. לא זהות, דמיון. אנחנו דומים לו. השאלה במה? אנחנו דומים לו בהכל? למשל, הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אנחנו גוף. הקדוש ברוך הוא חי ולא מת, אנחנו מתים. הקדוש ברוך הוא ראשון לפניו, אנחנו יש לפנינו. האחרון מן אחריו, אנחנו יש אחריו. אז במה אנחנו דומים לו? אומרת התורה, בצלם אלוהים. ויברא האלוהים את האדם בדומה לאלוהים. אתה יודע בדומה למה? בדומה, בצלם, בדומה אלוהים. בדומה לתכונת אלוהים שנמצאת בבורא, באינסוף ברוך הוא. מהי התכונה הנקראת אלוהים? ברוך אתה השם אלוקינו. מה זה אלוקינו? מה צריך לכוון? נו, בעל הכוחות כולם. כלומר, המילה אלוהים, לכן לא אומרים אלוה, זה בריבוי, הרבה הרבה כוחות. אם כן, התכונה שהאדם דומה בה לאלוהים, זה שהוא כולל בקרבו הרבה הרבה כוחות. ניתן אולי ממש דוגמאות קצרות מאוד. דוגמה אחת, בינן המידות. הקדוש ברוך הוא מעל המידות, הוא מעל המידה, למדידה, לשיעור, לערך, לקצבה. ולכן הוא מעל המידות, ולכן הוא גם יכול להתגלות בכל המידות. הוא יכול להתגלות ברחמים או באכזריות. הוא יכול להתגלות בזריזות או בעצבנות. הוא יכול להתגלות, אם אפשר לומר, בכעס או בסבלנות. כי הוא מעל המידות, הוא כולל את הכל. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא חילק את מידותיו בבריאה, איך הוא עשה את זה? ניקח דוגמה פשוטה כדי להסביר. כשהוא ברא את בעלי החיים, לכל בעל חיים הוא נתן מידה אחת, מרכזית. ועכשיו, כל הנמרים, מה התכונה של הנמרים?
עזים פנים.
עזים, עזים. כל הנמלים? נמלים, זריזות. לא, לך לנמלה עצל, אתה עצל. אבל אם אתה רוצה ללמוד מה זה חריצות, לך לנמלה. אז הנמלה היא חרוצה, היא זריזה. כל הדובים אומרים עצלנים. כל השואלים חכמים. הנשארים קלים. השפנים פחדנים. החמורים טיפשים. נכון או לא? כלומר, כל בעל האריות עם ביטחון עצמי. הסוסים אומרים גאוותנים. וכו'. כלומר, כל בעל חיים קיבל תכונה מיוחדת. מסוימת. נו, והאדם? הוא גם אריה וגם שפן. הוא גם מלא ביטחון עצמי וגם פחדן. הוא גם חרוץ, הוא גם נמלה וגם דוב. הוא הכל ביחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה שנקראת אדם, שכוללת שתי התפרטויות כלליות הנקראות זכר ונקבה, שהתכונה המייחדת את האדם זה צלם אלוהים. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בדומה לו, במה דומה לו, יש הרבה תכונות לאינסוף ברוך הוא. ומה דומה לו? באים המילים הבאות, למקד, לדייק. במה דומה לו? בצלם. אלוהים ברא אותו. עשה אותו כבעל הכוחות כולם. למשל, שני הכוחות המרכזיים ביותר זה הנשמה והגוף. הנשמה וכוחות החיים הטבעיים, עפר מן האדמה, ונשמת חיים. לכן אומר המדרש, לכן בתורה כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם. ויצר כתוב בשני יהודים. אומרים חכמים, יצר בו שתי יצירות. יצירה מן העליונים ומן התחתונים. מן התחתונים, אוכל ושותה כבהמה. פרה ורבה כבהמה. עד כדי מת כבהמה. מטיל גרלים כבהמה ומת כבהמה. מן העליונים, רואה, מבין, נשמה. ויצר, שתי יצירות. אם כן, התכונה האנושית היא התכונה הכוללנית. יש באדם אישיות כוללת הכוחות. אם ככה, האדם, זה לא כמו סתם כמו שאמרנו מקודם, שהאדם כולל בקרבו את הדומם, את הצומח ואת החי. האדם הוא בעצם עולם קטן. הוא מגלה בקרבו את כל הכוחות הקיימים בעולם. אם ככה, יוצא שהאדם שייך אל הכל. כן, אבל כשהקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן עדן, אמר לו תנאי, אני תחמתי לך גבולות. נכון שאתה שייך אל הכל. לכן מכל עץ הדעת אכול תאכל. אבל אני אסביר לפי הסבר אחד. אבל מעץ אחד אסור לך לאכול. מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, פן תמות. כלומר, אתה באמת מצד האמיתיות שלך, מצד התכונה שלך, מצד האופי שלך, הטבע שלך, אתה שייך אל הכל. אל הכל, אין גבולות. שני הקווים הם לא נכונים. אתה שייך אל הכוליות. אבל אני עכשיו קובע לך שאתה צריך להיכנס לאיזשהו תחום. לעובדה ולשומרה. אתה עובד לעובדה. מפתח, הוא בונה, יוצר וכו', אבל לשומרה. בתוך הגבול השמור לך. אל תפרוץ את הגבול. התורה קוראת לגבול שאסור לפרוץ עץ הדעת. מכל עץ הדעת אכול תאכל. זה לא כפשוטם של דברים. אני רק רוצה להסביר את העיקרון. מכל עץ הדעת אכול תאכל. תקרא שמות לבעלי החיים. תתחבר לאפר מן האדמה שלך על ידי שתחפש את החצי השני שלך.
תתחבר לכל כוחות החיים, אבל, כל מה שבראתי לטובתך בראתי, אבל, עץ הדעת טוב ורע תאכל ממנו. כלומר, מה בעצם הקדוש ברוך הוא עשה עם האדם? נתן לו את יכולת ההכללה, ואמר לו, תגיע אל ההכללה הזאת, בהדרגה ובשלביות שאני אומר לך. מה היה חטא אדם הראשון? שבר את המסגרת. יש פירוש אצל המקובלים, שאם התורה אומרת מכל עץ הדעת אכול תאכל, משמע שהתורה אמרה מכל עץ הדעת, כולל עץ הדעת. נו, אז למה מעץ הדעת לא תאכל? אומר, מסבירים קובלים ככה, מכל עץ הדעת, אתה באמת צריך לאכול מכל עץ הדעת. אבל עכשיו, בשלב הזה, תמתין בסבלנות עם האכילה מעץ הדעת, זה עוד מעט. אז מה עשה האדם הראשון? מה היה חטאו? הקדים את הקץ. באמת לא צריך לאכול מעץ הדעת, אלא הקדים את זמנו. בכל אופן, מה היה חטאו של האדם הראשון לפי הכיוון הזה? פרץ את הגבולות שהקדוש ברוך הוא שם אותם בו. אמר לו לעובדה ולשומרה, והוא לא שמר על הגבול, עבד איך שהוא רוצה, ולכן גם הלך לאיבוד. זה היה החטא. יוצא, שהאדם בתכונתו הוא כוללני. אבל כדי להגיע, עכשיו אני רוצה להגיע לעיקרון שלנו, כדי להגיע אל הכולליות הזאת, הוא חייב להיות במסגרת שהקדוש ברוך הוא קבע לו. גם אנחנו עם ישראל, אנחנו כוללנים, עם כולל. אבל כדי לתקן את העולם, אנחנו צריכים להיות אינם לבדד ישכון. זה הסדר. זה בכלל סדר הופעת השם בעולם. נקודת המוצא היא ההכללה, המטרה היא ההכללה, הדרך להגיע להכללה זה ההפרדה. על מה זה פירוד. אבל גם כשאני מתפרד באופן מעשי, אני יוצא מנקודת מוצא של כולליות ושואף לנקודת מוצא של כולליות. בסדר? אם כן, נחזור לעיקרון. האדם הראשון בעצם כולל את כל הבריאה, אבל היה צריך להיות תחום באיזשהו תחום כדי להגיע אל ההכללה הזאת בצורה נכונה. עכשיו לפי זה ברור. כשהאדם הראשון חוטא, מה זה בעצם חטא? חטא זה שהאדם מתוך שייכותו הפנימית אל הכל, לא ניגש אל השגת הכל מתוך המסגרת שהקדוש ברוך הוא אמר לו שדרכה תגיע אל הכל ולא דרך מסגרת אחרת. ריצת הגבולות. ריצת הגבולות זה חטא עץ הדעת. ולכן אדם הראשון בשלב א' בגן עדן היה במצב האידיאלי שלו. שמצד אחד הוא היה כוללני, מצד שני בתוך גבולות גזרה מדויקים, שרק דרכם הוא יגיע לכולליות הזו. כשחטא, סולק, ואז באיזושהי מידה איבד את הכולליות שלו. איבד את היכולת שלו להכליל בקרבו את הכל ולהגיע אל הכוליות הזאת בצורה הנכונה, בצורה המתוקנת. אבל האדם הזה יש לו נטייה להכליל את הכל. ואז מה עשה? התחיל להשתולל. עד שהגיע המצב בדור המבול, אפילו הגיע למשקף של אדם עם בעלי חיים. הכל, הכל, הוא רוצה להתקשר אל הכל. מה הפתרון? עוד פעם. מה הפתרון? עוד פעם לשים אותו במסגרת. כלומר, תיבת נוח, זה בעצם הפתרון לקלקול של האדם במשך 1600 שנה, שהוא בעצם חזרה לאיזושהי תמצית מרכזית שהייתה בגן עדן. ולכן באמת מי נכנס לטבע? כל הבריאה כולה. שמונה אנשים, נוח אשתו, שלושת בניו ונשותיהם, בעלי החיים הטמאים והטהורים, קצת מעולם הצומח, כפי שמספרים חז"ל, ואז מזה נברא העולם החדש. כלומר, מה אנחנו רואים פה? עכשיו בואו נוציא את העיקרון אלינו. שכדי להגיע אל ההכללה, כדי להיות עץ פורח, כדי שאני אהיה אדם כזה, ששייך לי, שיכול להוציא את כל כוחות החיים שלו בפריחה, חייבת להיות איזושהי נקודת כינוס, איזושהי התכנסות, איזושהי התמרכזות, איזושהי התמקדות, כדי שמתוכה ודרכה אני אוכל באמת להיפגש עם הכולל. אבל אם נקודת הכינוס הזאת לא תהיה, אז נגיע לפריחה לא נכונה. ואז מה צריך לעשות? לכנוס את הקווים שנתפשטו אל מקורם, להיכנס אל הטבע, לחזור לגן עדן לפני החטא, לארגן את הדברים מחדש ביחס למקור, ואז לאט לאט להתחיל לשלח את היונה ואת העורב, לראות האם באמת הם מצליחים להתפשט, או אולי עדיין מסוכן. זה באופן כללי. עכשיו ניכנס לעניינים בפנים.
מה המשמעות של צוהר תעשה לתאום?
תמיד יש פתחים החוצה. דרך אגב, אמרו חסידים, פירוש יפה. צוהר תעשה לטבע. מה זה המילה טבע בעברית? טבע. כן, טבע זה מילה. כן, נכון? טבע זה מילה. אם כן, צריך לעשות צוהר לטבע. צריך לעשות פתחים למילים. כלומר, המילים בלשון הקודש, יש בהם הרבה סודות. צריך לפתוח את המילים. אבל באופן פשוט, גם כשאני בנקודת הכינוס, שאלה מאוד חשובה גיא שואל, גם כשאני בנקודת הכינוס, אני תמיד עם חלון לטבע.
סליחה, עם חלון מחוץ לתיבה, החוצה. דרך אגב, גם בבית הכנסת, הלכה בבית הכנסת, הלכה מעניינת מאוד, שבבית הכנסת אתה צריך שיהיו חלונות. אומנם לא שהחוצה השפיע עליך פנימה, אלא שאתה תקרין החוצה. נפקא מינה לחלון בבית המקדש, נפקא מינה הלכתית לחלון בבית הכנסת. כלומר, בית הכנסת זה לא מקום אטום. אני אומר את זה בנמשל של, של הדברים. בית מדרש זה לא מקום שסוגר אותך מהעולם ומבודד אותך מהעולם. גם כשאתה בנקודת כינוס בטבע, אתה עם צוהר לטבע. אתה עם מגמה להיפתח אל מה שנמצא מחוץ לטבע, ובשלבים מסוימים אתה מתחיל כבר לשלח את, את הידיים, את הענפים, את העורב ואת היונה, כדי לראות האם באמת אני מסוגל לעשות את זה. אז אומר הרב, רק נחזור למשפט הראשון, והדבר הפרטי באדם נלמד הוא מהכלל כולו, שלימדנו החסיד רבי משה חיים לוצאטו בפירושו לאידרא רבה, מעניין המבול ותיבת נוח. מה זה מבול ותיבת נוח? המבול זה התוצאה של עולם מבולבל, עולם מובל, עולם נובל. כל הפירושים שחז"ל אומרים, למה המבול נקרא מבול? העולם מתבלבל. ולמה הוא התבלבל? כי הוא הובל על ידי כוחות לא נכונים, באיזונים לא נכונים. ולכן הוא הגיע לנבילה. ולכן הפתרון לא הייתה ברירה, להשמיד את העולם. אבל צריכה להיות איזושהי נקודה תמצית, שכוללת בקרבה באופן ריכוזי, תמציתי, את כל הבריאה, והיא נוח וכל מה שבטבע, שמתוכו ייבנה העולם החדש. זה הסדר. ולכן אומר כאן הרב, על פי הרמח"ל, המבול, כשיש מבול בעולם, זה תוצאה של בלבול. כל אחד מאיתנו, יש לו מבולים בחיים. איך קוראים? טבולה רסה אומרים? טבולה. יש לי מבול על הראש. אנחנו עצמנו חיים לפעמים תקופות כאלה, שאנחנו מבולבלים. אנחנו מובלים. אנחנו נובלים. אנחנו חיים במבול. מי זה אנחנו? אנחנו, האדם כלפי עצמו. האדם כלפי כוחות החיים השונים שבו. אז הוא במבול. אז מה צריך לעשות כשאתה במבול? כשכל הכוחות שלך מבולבלים, להיכנס לטבע, לארגן את הדברים בצורה נכונה, לעשות, כמו שגיא אמר, הערה נפלאה, מתוקה מאוד וחשובה מאוד, לעשות צוהר לטבע, נכון? מצד שני, למרוח את התורה בזו, את הטבע בזפת, כדי שלא ייכנסו מים, כלומר שלא תהיה השפעים בחוץ. ואחרי שהעולם נתקן בתוך הטבע, כלומר מארגנים שום את הדברים, חוזרים מקורת המקור, עכשיו מתחילים לשלח את הענפים. ובודקים. שולחים את העורב, לא מצא מנוח. חוזר. וכן היונה. וכו'. יש הבדל בין עורב ליונה, אולי בהמשך נדבר על זה. עורב זה אכזריות, יונה זה שלום. כלומר, אתה צריך להיפגש עם המציאות בשני הרבדים שלה. גם בצד הטוב שבה, בחינת יונה, גם בצד המקולקל שלה, בחינת עורב. האם אתה מסוגל לעשות את זה? האם אתה יודע איך להתמודד עם זה? האם אתה יודע איך לצמוח ולהצמיח מזה? לא פשוט. אני חוזר שוב. והדבר הפרטי באדם נלמד הוא מהכלל כולו שלימדנו החסיד רבי משה חיים לוצאטו ז"ל בפירושו לאידרא רבה מעניין המבול ותיבת נוח. שדומה לו היה האידרא דרשב"י עליו השלום, זה בדיוק כמו המערה של רשב"י. ואני חוזר למה שאמרנו הרבה פעמים, כל אחד מאיתנו בחיים צריך להיכנס למערה. בית מדרש זה מערה. אבל מערה במובן הנכון שלה. מערה זה לא בריחה מהטבע. מערה זה הכניסה לעומק הטבע. הרי מה זה מערה? אני לא צייר גדול כידוע לכם, אבל נגיד, הנה נגיד אר, והנה קו האדמה, נקרא לו ככה. והנה הפתיחה של המערה, פתח המערה, והנה האדם נכנס לתוך המערה. הנה הוא נמצא פה, הוא במערה. עכשיו מה זה מערה? כאן למעלה יש אדמה, זה האר. והנה הצומח, והנה בעלי החיים וכו'. הכניסה למערה זה לא בריחה מהטבע. הכניסה למערה זה בדיוק ההפך. זה הכניסה לעומק הטבע. אתה נכנס לעומק של הטבע הדומם, האדמה, שמעליה צומח צומח. כלומר, להיכנס למערה, להיכנס לבית המערה, זה לא לברוח מהמציאות. הפוך, זה להיכנס לעומק של המציאות, כדי שתוכל בהמשך לצאת למציאות, כי אתה קשור לעומק המציאות. צוהר תעשה לטבע. זה נקרא מערה. כשרשב"י הלך למערה, בשלב הראשון, רשב"י למדרגתו, הוא חשב שהמערה זה בריחה מהמציאות. יצא אחרי 12 שנה, ראה אנשים חורשים וזורים. אמר עליהם, עוזבים חיי עולם, עוסקים בחיי שעה, כל מקום שנותנים מנהם יד נשרף. יצא בת קול ואמרה להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. כלומר, רשב"י בהתחלה ראה את המערה למדרגתו,
כבריחה מהטבע. חוסר שייכות אל הטבע, אל העולם הטבעי. יצא בת קול ואמרה, הפוך בדיוק, המערה היא עומק הטבע, היא לא בריחה מהטבע. אמר רשב"י על עצמו ועל בנו, משפט רשעים בגיהינום י"ב חודש. אני צריך להתנקות. צריך להיכנס לטבע, לחזור שוב לנקודת המקור, למערה, ואז לצאת מחדש. יצא, סליחה, נכנס שוב למערה לשנה. חזר אחרי שנה, יצא החוצה שוב, ואז אמר, עכשיו ראה את אותו זקן, רץ עם שני הנדסים מערב שבת. ראה איך אפשר לקחת את עולם הדומם והצומח לכבוד שבת קודש. כלומר, רשב"י בשלב הראשון במערה חשב שהמערה זה בריחה. בשלב השני הבין שהמערה זה נקודת ההתכנסות לעומק הטבע, שכדי לאחרי זה להפריח את הטבע ולראות את אותו זקן רץ עם שני הנדסים בערב שבת, ולראות איך הוא מחבר את השמיים ואת הארץ, חיי שעה וחיי עולם, כדי להגיע לזה אתה צריך להתכנס לנקודת הכינוס, ששם אתה כביכול מתבודד, אבל ברעיון אתה נמצא בעומק הטבע. לכן בית המדרש זה לא בריחה מהטבע. בית המדרש זה המקום שבו אנחנו נקבל את הכלים איך להתמודד עם הטבע נכון, ולצמוח עם הטבע ולצמיח את הטבע. צוהר תעשה לטבע. בדיוק, בבקשה, כן.
לא, יוצא מזה, זה שכתב בשני הראשונים שהוא נכנס
לתוך המערה, הוא ידרדר. אני לא הייתי אומר על רשב"י את המילה ידרדר. אני הדגשתי, רשב"י למדרגתו. דרך אגב, אם לא הייתי רואה בספר מה שאני אומר, לא הייתי מעז להגיד. יש מאמרים שונים ברשב"י, של רשב"י, בגמרא, במדרשים. שפעם אחת אתה רואה שרשב"י הוא כולו התנתקות מהטבע. פעם שנייה אתה רואה במקומות אחרים שרשב"י הוא בדיוק הפוך, הוא החיבור לטבע. יש כאלה שרוצים להסביר שהיו שתי תקופות בחייו של רשב"י. התקופה הראשונה הוא ראה את הטבע כאויב, ולכן התנתק מהטבע. התקופה השנייה השלים את עצמו יותר וראה בטבע כלי להופעת השם. לא רק כלי, אלא קידוש השם. יותר גדול, יותר מפואר. אבל עוד פעם, כדי לצאת אל הטבע, אתה צריך להיות במערה. כדי לצאת אל החיים, חייבים להיות בבית מדרש. אין דרך אחרת. לכן תיבת נוח, המערה של רשב"י, ותיבת נוח, וגן עדן, זה הכל אותו עיקרון. ואנחנו עכשיו, כל אחד מאיתנו שיושב בבית המדרש במכון מאיר, הוא באיזשהו מקום בתיבת נוח. הוא באיזשהו מקום בגן עדן. הוא באיזשהו מקום במערה של רשב"י. אבל בתנאי אחד. בתנאי שהוא באמת נכנס למערה עם כל הכוחות, עם כל הרצינות, עם כל העוצמה, ועושה את העבודה הפנימית, שהוא חוזר לנקודת הכינוס של עצמו, ומתוך זה הוא מתחיל לפרוח בצורה נכונה ואמיתית. ומצד שני, שהוא מבין שהחזרה הזאת לנקודת הכינוס, המציאות הבית מדרשית הזאת, עניינה לא להבריח אותך מהעולם, אלא עניינה לחבר אותך אחר כך לעולם נכון. ומילא להפריח את העולם. זה עניינה. זה עניינו של בית המדרש. כן. בת קול אמרה לו את זה. הוא לא, על דעת עצמו הוא לא היה עושה. יצא בת קול ואמרה לאחיו עולמי יצאתם. אם אינני טועה, אפילו כתובה שם המילה, לא, לא כתוב בעצם. הגמרא אומרת, לאחיו, הבת קול אומרת, לאחיו עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. אמר רשב"י ובנו על עצמם, אמר רשב"י, משפט רשעים בגיהינום י"ב חודש. כלומר, רשב"י אומר לה על עצמו ועל בנו, אנחנו רשעים. למדרגתם. הלך וחזר למערה. אני לא מבין את השאלה כל כך. האם כל אדם מישראל צריך להיכנס למציאות שנקראת בית מדרש? התשובה היא כן.
אדם יכול להחליט שהוא יכול לחשוב
עצמו לדעת את עצמו. תראה, אם אדם רואה שהוא מתחיל לשלח את כוחות החיים שלו החוצה. שנייה אחת. אם הוא רואה שהוא מתחיל לשלח את כוחות החיים שלו החוצה, ויש בעיות. אז הוא כנראה מבין שהוא לא הגיע לנקודת הכינוס, הוא עדיין לא יכול להפריח את כוחות החיים, אז הוא צריך לחזור לנקודת הכינוס. תראה, ובאופן אמיתי, כל אדם חייב שיהיה לו קשר קבוע עם בית מדרש, עם רבנים, עם תלמידי חכמים. המשל הפשוט ביותר שאני מסביר לעצמי זה תחנת הדלק. המטרה שלנו זה לנסוע עם האוטו. אבל כדי לנסוע עם האוטו, אתה צריך מדי פעם להיכנס לתחנת הדלק, לטפל באוטו, לעשות טיפול 10,000. נכון? אם אדם יגיד, לא צריך למלא דלק. מילאתי אתמול, שלשום, לפני חודש, לפני חודשיים. לא צריך לאכול היום, אכלתי שלשום. לא צריך ללמוד תורה היום, להתפלל היום, להיות קשור בקשר רציף עם רבנים, תלמידי חכמים אמיתיים. אז זה היה איזה פעם, כשהייתי בישיבה לפני 15 שנה, זה הספיק לי. מה נגיד לאדם כזה? מה יקרה לך כשלא תמלא דלק בזמן? כשלא תנקה שמן מנוע בזמן? תתקע באמצע, ילך מנוע. ברור. לכן תחנת הדלק היא משל מצוין לחיים.
שהמטרה של החיים זה לא להישאר בתחנת הדלק. לא מצאנו אנשים בתחנת הדלק, ממלאים דלק ונשארים בתחנה. אומנם יש דוגמאות כאלה של, יש מציאות כזאת, שבט לוי או הנלווים לשבט לוי, סוגיה שלמה, שעניינם יישאר בבית המדרש פנימה. כן, ומתוך זה משפיעים השפעות על עם ישראל. ודאי שכן. אבל זה נושא בפני עצמו. אבל באופן כללי, רובה די ישראל, רובה די אלמה, זה, הם לא מתאימים לזה, זה לא עניינם. אלא עניינם להיכנס תחנת הדלק, לקבל את הכוחות ולהשפיע. להתחיל לנסוע ולהשפיע בעולם. אבל אוי ואבוי אם הם ישכחו שהם צריכים להיכנס מדי פעם תחנת הדלק. עכשיו, מה זה מדי פעם? מדי פעם זה קביעות. כשהתורה אומרת והגית בו יומם ולילה, כשהנביא אומר, והגית בו יומם ולילה, ונפסק להלכה שאדם חייב ללמוד תורה, בין ביום ובין בלילה, כל יום, פעמיים ביום, ובפרט לחבר יום ולילה ולילה ליום, זה הדרכה יסודית מאוד. יש, אני אומר לזה בצורה ברורה וחד משמעית, יש הבדל תהומי בין אדם שהבית שלו, הקשר שלו עם אשתו, הילדים שלו, כל הבית בנוי על קשר עם עולם התורה, על קשר עם תלמידי חכמים, על קשר עם הוויה של בית מדרש, לבין אדם שאין לו את הקשר הזה. החיים שוטפים אותו, הוא נזרם עם החיים. פעם ראיתי, אולי שמעתי, לא זוכר, שאחד המנגנונים, אם אפשר לומר, אחד המנגנונים, וסליחה לדוגמה, אחד המנגנונים שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם, שיהיה קשר תמיד בין יהודים לבין תלמידי חכמים, זה קשר שבין איש לאשתו. אין ספק שאחד הצדדים החזקים ביותר בנפש האדם, זה הקשר הפיזי בינו ובין אשתו. יש ימים של טהרה, יש ימים של טומאה. להיטהר מטומאה לטהרה, צריך לעבור תהליך. זה אחת הסוגיות המסובכות בהלכה, זה כל תהליך ההתארות שכולל בתוכו שאלות הלכתיות מסובכות. ניתן דוגמה אחת, דיני כתמים. אישה נתארת מתאומתה ויש כתמים. נו, מי פוסק בדיני כתמים? בעלה? אם הוא תלמיד חכם, אולי כן, אבל אם לא, אז זה בעיה. אז הוא חייב ללכת לרב. הוא חייב ללכת לרב עם הדבר הכי אינטימי והכי צנוע. שאפילו הדברים האלה הוא קשור אל הרב. דווקא בדברים האלה הוא קשור לרב. איזה מנגנון פילי הקדוש ברוך הוא יצר בעולם. רק בשביל קשר עם תלמידי חכמים, עם עולם תורה באמת, רק בשביל זה שווה כל ההסתבכות הזאת של טהרת המשפחה. כדי שתמיד אדם יהיה קבוע וקשור אל הרב. אין לו ברירה. הם רוצים להיות מותרים אחד לשני, נו, עכשיו, והלכה חשובה להם, צריכים פסיקה הלכתית. עכשיו, אם זה נגמר רק בשאלה ותשובה, אז נכון, אז יצא שכרו בהפסדו. אבל אם השאלה והתשובה הזאת מעוררת קשר, שייכות וכו', אז כבר כל הבית מקבל צורה אחרת, צבעון אחר. אבל לא צריך להגיע ללחוץ קטמים בשביל זה. כל בית צריך להיבנות מתוך קשר עם תלמיד חכם, עם תלמידי חכמים. הוא לא חייב, התלמיד חכם הזה, להיות קבוע ורצוף בבית, לא יודע אם מדברים, מדברים על קשר איכותי, שהבית מושפע מדמויות תורניות, ערכיות, הבית מושפע מבית מדרש. אדם שיכול להתפלל בשבת לפחות, בישיבה, בבית מדרש, או מתפלל בבית כנסת רגיל, יש הבדל רבותיי, אנחנו לא מזזנים בבתי כנסת רגילים, אבל איזה הבדל תאומים, אתה מתפלל בבית מדרש, שבו התפילה יותר בנחת, בלי לחץ, יותר עם אווירה, מה שקוראים ישיבתית, ימים נוראים, כולם רצים להתפלל, בישיבות. למה? כי מרגישים שבימים האלה רוצים תפילה יותר משובחת, יותר מפותחת. למה? למה לא כל יום? טוב, כי אנחנו חלשים אולי. זה עולם אחר, זה בונה משפחה אחרת. הקשר עם בית המדרש, הקשר עם תלמידי חכמים, הוא בונה בית אחר לגמרי. אחד הדברים הגדולים שאדם מקבל מדי שהוא בא לבית מדרש, שהוא מתחיל להבין ולחוות עד כמה הקשר הזה הוא באמת חשוב. הרב, זה לא רק אחד שעונה לי לשוט באינטרנט על איזושהי שאלה, או דורש איזו דרשה בקבלת שבת בין מיכל הערבית, ואני בא לשיעור בדף יומי איתו. זהו. אדם ששופך לי ידיעות ברמה הלימודית וברמה ההלכתית. טוב, זה לא רב. רב זה קשר חי, רב זה הקרנה, רב זה אישיות, רב זה השפעה. זה קשר אמיתי עם רבנים. טוב, מה אתה רוצה ממני, ידידיה?
מה?
אתה שואל אם הייתי באומן, התשובה היא לא. אתה שואל אם אני מתכן להגיע לאומן, התשובה היא ודאי שלא. מה שאלתך? בבקשה. אז מי שזה קו פרשת המים של החיים שלו, כשהוא מגיע לבן גוריון יבכה בכי גדול על שהוא עוזב את ארץ ישראל, יתייסר על זה, ונקווה שזה יעיר אותו, ואם הוא לא צריך את זה, אז אין שום טעם לנסוע. אסור לנסוע. אסור לנסוע. כן. תראה, אם בית המדרש הוא בית מדרש בריא, אז זה יהיה הפעם השנייה. אחד הדברים החשובים שאדם צריך לבדוק כשהוא נכנס לבית מדרש, שבית המדרש הוא בית מדרש בריא. הוא בית מדרש, לא הייתי אומר נכון, כי אז ישמע שיש בתי מדרש לא נכונים, אלא בית מדרש, בוא נקרא זה במושגים שלנו, בית מדרש עם תורת ארץ ישראל.
אבל אם הוא
ריק, אם הוא מה? אתה צודק, או זאת הבעיה, חזק וברוך, איך קוראים לך? איך?
ניר.
שואל ניר את שאלת השאלות. אני אומר את זה בצורה אחרת קצת. הרי אני באתי מרקע חילוני. בשבילי אלוהים זה הרבה דברים. אני לא יודע מה זה אלוהים. בשבילי הסנדלר של הרב הוא הסגן של אלוהים. בגלל זה בסנדלרים חזו שלו. אז הכל פתוח אצלי. אז כל משהו עם כיפה על הראש או איזה צוויון, נראה לי משהו דתי, תורני, קשור לאלוהים. בשבילי זה אלוהים. זה כמו אחד בעל הבקום. רואה מישהו עם ירוק, הוא בטוח שזה רמטכ"ל. הוא לא יודע עדיין להבחין במדרגות. אתה שואל שאלה מצוינת. זאת אחת התקלות של היום. שכל אחד, על פי השלוף הנפשי שלו, הרגשי שלו, החברתי, איך החבר'ה עושים, לאן הם הלכו. על פי כל מיני רעיונות, הרבה פעמים דמיונות, הרבה פעמים עזיות. ודאי. ולכן חייבים לבוא לבית מדרש מסודר, מאורגן, נכון, עם תלמידי חכמים ישרים, אמיתיים. כשאתה מקבל את תפיסת עולמם, אתה רואה פה שיטה שלמה. זה לא איזה קפיץ קפוץ כזה, אתה כותב צפוזים מהעץ, כל פעם צפוז אחר. אין ברירה אחרת, ניר, אין ברירה אחרת. אתה יודע, נראה לי יותר ממני, שהיום בשוק, במרכאות בשוק, הדתי, נקרא לו, הרוחני, המיסטי, איך שלא נקרא לו, יש כל כך הרבה אפשרויות, ויש כל כך הרבה בלבולים, ויש כל כך הרבה שקרים, וכל כך הרבה בעיות.
בשם התורה.
ואם אתה לא בא לבית מדרש מסודר, שיש פה שיטה, יש פה דרך, יש לך אמון בתלמידי החכמים, אמון בתפיסת החיים, בהשקפת העולם, וכולי וכולי, אתה בבעיה.
אז מה השם בן אדם שהלך לשם
במופק? פשוט נראה. מה אני אגיד לך? מה אגיד לך? מה שם אדם? אני לא, אנחנו לא מחלקים, אנחנו לא מחלקים כתבי אישום פה, אנחנו לא מחלקים כתבי אישום, רק מה שכן, אדם שעומד על דעתו, כל הדברים שאמרתי עכשיו הם צריכים להיות דברים טריוויאליים, דברים פשוטים. תגיד לי, אם אתה צריך לעבור ניתוח, אתה תבדוק את הרופא הכי טוב בעולם כדי להגיע אליו, נכון? ככה איזה חפר שעומד ברחוב אתה תלך להתנתח אצלו? לא? אז למה ברבנות זה ככה? למה בתורה זה ככה? אם אתה קונה רכב, כמה ברורים אדם עושה איפה שהוא קונה רכב? איפה שהוא קונה מערכת סטריאו? כמה ברורים? נו, אז איפה שאתה מוצא בית מדרש, ככה בשלוף? נכנסת לאינטרנט, ראית איזה אתר דתי, יאללה, הדלקת. עלית על איזה תדר, ערוץ דתי, טוב, זה מה שמנגן לך באוטו עכשיו. חיכו לך איזה קלטת ברמזור, זה מה שאתה שומע. ככה אדם מתנהג בהלכות רפואה? ככה אדם מתנהג בהלכות קניינים המוניים? לא. אז בדבר החשוב ביותר של החיים, השקפת העולם, בניין האישיות, תורה, בזה אנחנו מתנהגים כמו חפרים. אתה צודק. רק רגע, אני רוצה להתמקד בשאלה של ניר, כי זאת שאלה חשובה ביותר. כמו שהאדם ימצא לעצמו את הרופא הטוב ביותר, גם צריך לשלם על זה מחירים כבדים, כי הבריאות חשובה מעבר לכל, כך אדם מבין ברובד הפיזי, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, ברובד הרוחני. לפני שאדם נכנס לבית מדרש, יבדוק לאיזה בית מדרש הוא נכנס, מי הם הרבנים, מי הם החברים, מה האווירה, מה המנטליות, מה המגמה, מה השאיפה, לאן הולכים, מה בונים, מה היתרונות, מה החסרונות. לא אמר שהוא צריך לבדוק את כל בתי המדרש בעולם. אבל בעיה שהוא בדק וקיבל את התמונה הכללית, מרגיש טוב, מתיישר עם זה, מתכוונן על זה, מזדהה עם זה, קדימה לדרך. דרך אגב, גם, גם אחר כך, בהמשך השלבים, בשלבי ההתפתחות הרוחנית, של יכול להיות שאדם נמצא בבית מש בריא, נכון? מיצא את בית המדרש הזה. עכשיו צריך לחפש המשך. גם, גם מה צריך לעשות בדיקה רצינית? אתה צודק מאוד, מאוד מאוד מאוד. כמה אחוז מהחברים שלך, או מהאנשים שאתה מכיר, לא עושים את החשבון שעשינו עכשיו. אלא הכל בשלוף. חזר בתשובה. אורות, אורות. אורות, אורות, חזר בתשובה. חזר בתשובה.
אבל אתה לא... מהצד מסתכל, לא אני, אתה רואה משהו?
זה לא זה.
אבל זה אותו זה מחזיק, אתה שואל את עצמך.
זה מחזיק באופן זמני וגם באופן שטחי. תראה, כשחזל אמור עשה לך רב, פעמיים במשנה במסכת אבות. חזל ציווי ציווי עשה לך רב. מדייק הרמב״ם. אתה עושה אותו לך לרב, אפילו אם הוא קטן ממך. אם מבחינתך הוא יוצר אצלך ריבוי, רב, לשון ריבוי, אם הוא יוצר אצלך התפתחות, אתה עושה אותו לך לרב, למרות שהוא קטן ממך. עוד למדנו מכאן, שכל אדם צריך לעשות לעצמו רב. מה יעשה הרב הגדול ביותר שאין לו רב? טוב, יחפש רב. אם לא רב חי, רב מת. כלומר, ספרים. עדיף שזה רב חי, כמובן. הציווי עשה לך רב זה לא פריבילגיה. עשה לך רב זה חובה. אדם בלי רב זה אדם בלי, בלי נקודת המקור שיוצרת אצלו את הריבוי נכון. כל אחד מהיושבים כאן במכון מיר תקופה ארוכה, יחסית, יודע כמה קשר עם רב זה דבר חשוב. אני מנצל את ההזדמנות לומר עוד הערה אחת באהבה ובאמונה. במכון מיר, ברוך השם, יש הרבה תלמידים. במכון מיר, לא ברוך השם, אין מספיק רבנים. שיוכלו לשרת את התלמידים בצורה מלאה, ויהיו פנויים 24 שעות ביממה, כפול 365 ימים. כי ברוך השם צורכי עמך ישראל מרובים. אבל משתדלים לעשות מה שניתן. כל תלמיד שיושב בבית המדרש שנקרא מכון מיר ואין לו רב, הוא בבעיה. כל תלמיד שיושב בכל בית מדרש בארץ ובעולם ואין לו רב, יש לו בעיה. מה זה רב? רב זה לא רק אדם שיש לי מישהו שייתן לי שיעור או מישהו שאני יכול לשאול אותו שאלות. זה מישהו שאני מרגיש איתו קשר נפשי, שאני מסוגל להתלבט איתו, להתחכך איתו, להיות איתו במגע חי, שברורי החיים היותר משמעותיים שלו אני יכול לעשות דרכו איתו. לא כאחד שיפסוק לי הלכות, יגיד לי כך תעשה וזהו, אחד שאני יכול להתלבט איתו, להתייעץ איתו. דברים שהם הלכה, הלכה. וגם זה צריך כמובן על פי הסדר הנכון. כאן במכון אנחנו משתדלים מאוד שכל תלמיד יהיה לו רב. תלמיד שנמצא פה כמה שבועות ואין לו רב, אין לו רב במובן הזה, לא שהרב עכשיו מחפש כבוד, שיהיה לו רשימה של תלמידים. יש לי 150 תלמידים. לא זה אנחנו מחפשים. אדם שיש לו כתובת, שברגע שהוא צריך להתלבט, אם זה בלימוד, אם זה הרבה מעבר ללימוד, יש לו עם מי לדבר. הוא מרגיש מספיק פתוח לדבר. אדם שאין לו רב במכון מיר, הוא בא רק לשיעורים וכו', סליחה שאני אומר רבותיי, לא רוצה להגיד העיקר חסר מן הספר, אבל הרבה מאוד חסר מן הספר. כי הרב מיישר אותנו. הרב מסדר לנו את הדברים, יוצר פרופורציות, יש לו יותר ניסיון, יותר תביעת עין, נקווה גם סייעתא דשמיא, הוא יודע לכוון דברים יותר מדויק. אבל כמו שאתה אומר, אדם יכול להיכנס לבית המדרש, אותו הבלבול שקיים בשוק בחוץ, אותו הבלבול יכול להיות בבית מדרש. אדם בא לבית המדרש, ניקח דוגמה במכון מיר, מאות תלמידים, הולך לאיבוד. יכול לקרוא או לא יכול לקרוא? מה? קרה. קרה, יופי, אז אנחנו נדבר מיד אחרי השיעור. אז התפקיד שלנו זה להתבייש איתך ביחד. חזק וברוך ניר, ברוך הבא, מאיפה אתה בא?
חולון.
חולון! רגע, אנחנו קרובי משפחה עם ככה. איפה בחולון?
ליד אורך חולון.
אה, אז אני, בא, אני בא, הייתי בכיוון שני. יופי, ברוך הבא. משה, רצית משהו. אתה צודק, זה מה שאני אומר בדיוק.
כל משפט גם אתה שומע מושגים, שינה ואתה כל אחד. אתה בכלל לא יודע מה. אתה הולך ואומר את זה אחרי זה, אתה נותן דבר.
לא רק אומר.
אתה נותן לחברים שיצאת מהשיעור, אתה זה.
רבותיי, תקשיבו, בוא, בוא, בוא שב פה, תן איזה הרצאה, חמש דקות. בוא, בוא שב פה, תאמין יותר חשוב, חמש דקות דבר על מה שקורה במציאות, שאנחנו... נדע איזה זכות נפלה בחלקנו שאנחנו נמצאים פה.
אני במקרה התחברתי לניר.
בוא, בוא, משה, משה, בוא, ניר, סליחה, אל תתבייש.
אני התחברתי למישהו שלמד.
בכבוד.
וזה היה...
רק רגע, אינטרנט, נא להגביר את הווליום שישמעו את ניר.
אני פשוט התחברתי למישהו שלמד וגם חיפשתי הרבה, זאת אומרת הייתי גם בחוץ לארץ המון שנים. אתה מחפש, אתה רואה שמשהו לא נתפס, זאת אומרת זה נתפס לזמן מסוים ובסוף פשוט אתה נאבד, שקורא לך גם לחלל וזה מצווה, שבת, בלי בכלל הידיעה של מה שאתה יותר מתבייש מאנשים מאשר
הלמת.
אתה מרגיש שהאמת הזאת היא לא האמת עד הסוף. ונעצרים באיזשהו מקום שאתה שואל שאלות קשות, פשוט נותנים לך ביטויים שאתה אחרי זה הולך איתם.
הולך איתם.
הולך איתם וזה...
כמה זה ממלך? כמה זה בפנים וסתם?
לא, הולך איתם ולא מבין. שכינה, אלות, נדלת, אולי... באמת, אני בכנות אומרת. שיח.
חמור של אנשים.
דברים שפשוט... העיקר אתה... ככה אני ארגש לך.
תגיד לי כמה זמן אתה פה?
יומיים.
איך אתה מרגיש פה?
ברוך השם.
משהו אחר?
כן.
הנקודה שאנחנו מדברים עכשיו, אתה אומר משהו אחר? עוד פעם, זה ההתחלה
הראשונה.
ואתה מתחיל לחוש שיש כאן משהו אחר?
אני אגיד לך מה אותי משך לפה. קודם כל יש לי חבר שלמד פה המון שנים.
מי זה נכדה?
אסי אורנשטיין. עכשיו אני לומד איתו, שאני הולך אליו לשבתות ו...
איפה אני מבשרת?
לא, במעלה לבונה. מה? אני דף שונה. והרבה פעמים שאני אומר, פשוט עונה לי על השאלות בפשטות, לא גבוה, תכלס. וגם חשוב להיות בן אדם, אני חושב, לפני אז. אתה רואה את זה מה שהוא מקריא. זאת אומרת, ממנו למדת.
אתה
פה
יום היום רצופים?
אה?
אתה פה יום היום רצופים? כמו לשנת פה בלילה?
כן.
איך אתה מרגיש היום? עוד מעט אחת. כבר יום וחצי. איך אתה מרגיש?
מה זאת אומרת, איך אני מרגיש?
מרגיש טוב?
מרגיש טוב, ברוך השם, כן. אתה קצת מבולבל, אתה לא יודע מה. בבחרת אני מדבר של הדוד שאתה מבולבל, רק שאני אתה מבולבל. אתה לא יודע מה, אתה נכנס ונסה לתפוס, אבל...
אבל אתה חש, אני שומע שיש לך
תביעת עין
ברמה מסוימת.
כן.
אתה קולט שיש כאן משהו מסודר.
דבר את להיות בן אדם לפני שאתה צדיק. קודם כל, תהיה בן אדם, מה אמרת אתמול בשיעור? תוריד את הזבל, תעזור לזה, לאישה הזו. אז אתה רואה במקומות אחרים שבעצם יש כיפה ענקית. הלוק, החיצוניות הוא אדמור, אבל לא פעם, לא בא לדבר רע.
קראת
המראה, אני אחרי 13 שנה באוסטרליה, זה
קצת קשה. קשה לראות את התלמיד מהגב, קצת, לא שומעים, עדיף את זה כאן מראש, טוב. שאלתי לו,
תגיד לך, קצת להתבאש. מרגישים מצוין, אני הייתי פה גם לפני 4 שנים, לאיזה 3-4 ימים, אבל אז זה מה שאמרתי לך, נאבדים פה. זאת אומרת, אם אתה לא בא מקבל בהתחלה, גם שאני באתי פה, אני חושב, היה עם וזעם, הרבה רבנים היו פה אז אתה גם היית בכלל, אז פשוט אתה נאבד פה. כשאתה נכנס, אתה נכנס פה למקום. בייחוד שאתה לא איש שלמד לפני זה ממש, אני בא ממקום שלא...
אחרי הקשר עם הרב הוא באמת חשוב. לא מבין. תודה, תשמח
להדבר, תודה. בואו נחזור רבותיי אלינו.
תודה, שישו.
אני יודע עוד מעט, רק שנייה. והדבר הפרטי באדם, נלמדו מהכלל כולו, שלימדנו החסיד רמי משה חיים מוצא תוזל בפירושו להידרה רבה מעניין המבול ותיבת נוח, שדומה לו היה הידרה דרש בלב השלום שתיקונים נתקנו בפנים ההידרה. כמו שנתקן העולם כולו על ידי גידול בעלי חיים והספקת מזונם בתוך הטבע. עכשיו שימו לב, המשפט הבא הוא חשוב. רק לא היה אפשר להתפשט בעולם, אי אפשר היה להתפרט, להתפשט, לפרוח, כמו שאמרנו, האדם הוא יצור פורח. אז העולם לא היה יכול להתפשט, לפרוח, מצד שמידת הדין גרמה. מה זה מידת הדין? מידת הדין זה לא שהקדוש ברוך הוא עכשיו מנהיג את עולמו בדין. העולם ראוי שיתנהגו אליו בדין. כי הוא עצמו, העולם עצמו הביא את עצמו למידת הדין. שמידת הדין גרמה שיהיה מבול על פני כל הארץ. מדוע? כי צריך לחלות פשע ולהתם חטאת. ולכן התיקונים היו צריכים לעשות בתוך הטבע. אין ברירה. יש שלב של כינוס. השלב הזה הוא שלב לא נורמלי. זה לא נורמלי שבעלי החיים יהיו כולם בטבע. דרך אגב, הרמב"ן, הערה מתוקה, הרמב"ן שואל, אם היו צריכים להביא 7 מהטהורים, 2 מהטמאים, איך יכול להיות שתיבת נוח, בגדלים שלה, הספיקה באופן טבעי. מסקנה, אומר הרמב"ן, מסקנה שהיה נס, שהטבעה היה מעט שמכיל את המרובה. אומר הרמב"ן, אם ככה, למה בכלל צריך לבנות את הטבעה? שהקדוש ברוך הוא יעשה נס לגמרי. אומר הרמב"ן, זה כמדומני המקור הראשון שהרמב"ן אומר את העיקרון הזה, שדרכה של תורה לצוות שאדם יעשה השתדלות, ואחרי זה יפעל הנס. אז הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, תעשה טבעה, למרות שברור מלכתחילה, שלא תספיק להכיל את, 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 את כל בעלי החיים. נושא בפני עצמו. אלא לא היה אפשר להתפשט בעולם. ולכן את שלב הטבעה, השלב הזה של הטבעה, הוא שלב כואב. הוא שלב של קיבוץ, של צמצום. אבל אין ברירה. חייבים להגיע לנקודת המקור, כדי שממנה, בעזרת השם, תהיה התפשטות. טוב, אנחנו נעצור פה, כי הזמן קצת התעכב, אז נמשיך פעם הבאה. היום ב-5:15 אני לא אוכל להיות.